הקדוש ברוך הוא מזרז אותנו, הקדוש ברוך הוא מעיר אותנו. השתבח שמו לעד כמה התעוררויות שלחנו. מתחילה השם שולח התעוררויות על ידי ניסים ונפלאות, שכל מי שרואה אותם עומד נדהם. כל מי שרואה את הניסים האלה חייב להתעורר. אבל היצר הרע הוא גאון בחוכמה של הסחת הדעת של האדם, אפילו יראה את הדברים הכי גדולים, ומיד אחרי יום או יומיים או שלושה משכיח ממנו את כל ההתרגשות, את כל ההתפעלות, ומחזיר אותו, אפילו מוריד אותו עוד. רחמנא ליצלן, יש לו כוחות אדירים. ככה כתוב בפרשת עקב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. תמיד כשאני מגיע לזה, ממש אני נבהל. עם מי משה מדבר? עם יוצאי מצרים. ראו את כל העשר מכות. ראו איך יצאו ממצרים. ראו את קריעת ים סוף. עמדו במתן תורה. מי ראה בעולם מה שראו האנשים האלה? ומה אומר להם משה? ישמר לך, אם היה אומר ישמר לך, אולי לא תנצל את כל העיתות הפנויות, זה באמת צריך לכל אחד. אם היה אומר ישמר לך שלא תדבר לשון הרע, עדיין היינו מבינים. אבל מה אומר? ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך? מה נשאר? תודה רבה. אנשים כאלה יכולים לשכוח את השם? יעלה בדעת דבר כזה? טוב, נמשיך בכתובים, מה אומר? הייתי מצפה, מה זה פן תשכח? אולי היה אומר שאם יאכלו איזה דברים טמאים וילכו אחרי איזה טומאות, אולי זה מתכוון שזה ישכיח, ישמר לך, ממה? תשמר מאיזה דברים כאלה קשים ורעים, שאם תעשה אותם אתה עלול לשכוח, ישמר לך פן תשכח את השם. ממשיכים בפסוקים ומה רואים? שום דבר מיוחד. מה אומר שם? ופן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וצונך ובקרך הרביון, וכסף וזהב הרבלך, ורם לבבך ושכחת את השם. ריבונו שלנו. מה אומר כאן? הדברים שאנחנו עוסקים בהם יום יום ושעה שעה. כל אדם אוכל ושבע. אחד אוכל שלוש ארוחות, אחד אוכל שתיים, אחד אוכל ארבע, אחד המרבה, אחד הממעיט, אבל כולם אוכלים ושבעים ומברכים ברכת המזון. פן תאכל ושבעת, נו אז מה קרה? ובתים טובים תבנה וישבת, מי לא משתדל לבנות לו בית טוב או לשכור בית או לקנות בית? כולם עוסקים בזה. ובקרך וצונך הרביון וחסר וזהב הרבלך. ראיתם אדם בעולם שלא עושה השתדלות להשיג קצת יותר, שירו פרנסה ברווח, שיוכל לעזור לבניו שילמדו תורה ויסתדרו? כולם. אז על זה אדם ישכח ורם לבבך ושכחת את השם. איך אפשר? רבותיי, פה התורה מלמדת אותנו דבר פשוט וחמור מאין כמו. השגרה של החיים, דרך החיים הרגילה הרגילה, במה שעוסקים כולנו וכל העולם, זה משכיח את השם. אפילו מיוצא מצרים, אפילו ראו את כל האותות והמופתים, זה משכיח את השם. מה התורה פה אומרת? פן תשבע ואכלת, פן תאכל ושבעת, בתים טובים, מה פירוש? אדם לומד תורה ואומר צריך עכשיו להתחתן, הולך להשיג דירה והוא משיג. חלק משכנתה, חלק הלוואות, חלק מההורים, יש כאלה שגם עושים להם עובדים. אחר כך הוא הולך לעבוד, הוא הולך לכולל, מקבל משכורת, ומזה קונה לחם ולבן כדי לאכול. וכשהוא משיג עוד קצת רווחים, הוא קונה גם מעט בשר. וכמגיע החג וקונה בגד לאשתו, וקונה גם לא משהו. הדברים האלה אומרים לאדם, הנה אני עבדתי, הרווחתי כסף, והלכתי לכולל, קיבלתי מלכה, ואני יכול לקנות אוכל. אם לא הייתי עובד, ומה הייתי קונה? אם לא השגתי את הכסף, אם לא השתדלות שלי, לא הייתי יכול לאכול, הייתי נשאר בלי אוכל. אם לא השתדלתי יותר, הייתי יכול לעלות קצת, להשאיר מזונות יותר מרווחים. לא הייתי יכול לקנות ביגוד, לא לאישה ולא לילדים. לא הייתי יכול לתקן שיהיה לי רהיטים יותר יפים, רהיטים טובים יותר. לאט לאט נבנה אצלו בניין שאומר ושכחת את השם אלוהיך. בניין שאומר אני עושה, אני משיג, אני קונה, אני משתדל, אני חרוץ, אני חכם. איפה הקדוש ברוך הוא? ושכחת את השם. זה דבר נורא. לא צריך לא לאכול דברים אסורים ולא לדבר דברים אסורים. לעסוק חיים רגילים. ושוכחים את השם. ואפילו יראה מה שיראה. אז מה עושים? וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך. מה זה וזכרת? אמרת ושכחת איך וזכרת. כוונה תזכור ותזכר בכל עת, בכל שעה. אתה בא לקנות דבר וזכרת. שהשם נותן לך כוח. אתה בא לקנות לחם מהמכולת, תגיד לעצמך זה הכסף של הקדוש ברוך הוא. אתה בא לקנות חלב, השם נותן לי. אתה בא לאכול, תגיד ברוך אתה השם, אבל לא תגיד ברוך אתה השם, המוציא לחם והראש שלך נמצא מאיפה להשיג עוד כמה לירות. ברוך אתה השם, אתה נותן לנו לחם. ברוך אתה השם, מזן את הכל, רק אתה. לזכור ולהזכיר, וזכרת בכל עת, בכל רגע, כולי ואולי שלא ישכח את השם. הרבה פעמים, כשהייתי מדבר עם אנשים חילוניים וכדומה, או מתעוררים, היו שואלים אותי, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו איזה נס גלוי, שכולנו בפעם אחת, נעזוב את כל הדרכים שלנו ונשוב רק אלינו. לא חבר, אנחנו ככה עומדים פוסחים על שני הסעיפים, שיעשה לנו. מה התשובה רבותיי? הנס הכי 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 גדול שיש בעולם, והוא לא מחזיר את האדם בתשובה. הנס גורם להתפעלות. הנס נותן חומר למחשבה. ואדם באמת יכול לחזור על ידי הנס, מתי? אם הוא מתבונן. אבל אם אדם חושב שהנס יעשה לו את כל העבודה והוא יושב בחיבוק ידיים, זה לא נכון. תראו במזמור של פסח, הודו לה' כי טוב, הודו לה' חסדו, ואתם בני אדם, יורדי הים, הולכים מדברות, כל אלה שחייבים להודות, שחייבים קורבן תודה, כתובים שם. ומה כתוב בסוף, בסוף, בסוף? בפסוק האחרון מה כתוב? מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. הנה כל הניסים אפשר לראות, לא רק במזמור. רואים אותם בחיים. כל זה לא יעזור. מי חכם שיעזרו לו הניסים, זה שהוא ישמור אלה בבחינת ואביו שמר את הדבר, שומר אותו, מעמיד אותו מול עיניו. ויתבוננו חזש. שימשיך לחשוב ולהתבונן בדבר, עד שיוצאים מזה לקחים אמיתיים. אם לא, מיד הכל נשכח ונשכח כל הסבא. לא הרבה זמן הכל נשכח. חוזר לקדמותו. יש כוח בנס, אבל אם אדם מתבונן, אם אדם לא מתבונן, לא יעזור לו כלום. הם אומרים למה השם לא עושה לנו ניסים. רבותיי, הניסים והנפלאות שנעשו בדורנו זה לא היו מימות עולם, גם לא ביציאת מצרים. אנחנו זוכרים טוב, אני לא יודע אם זה, אם אתם זוכרים את הדבר הזה, אם הייתם מבוגרים, קצת גדולים, כשהייתה מלחמת המפרץ, נזרקו, בני ברק הקיפו אותה בטילים, כולה, מסביב, סביב, סביב, מכל הרוחות של בני ברק. היינו לפעמים בתוך העמידה ושומעים כל הארץ מזדעזעת, כל בני ברק ככה עולה ויורד. אנחנו היינו גרים באותה שכונה, היה ליל שבת אחד, בשתיים בלילה, ירדתי והיינו בטוחים שזה ברחוב שלנו. אנשים יוצאים ועולים ולא יודעים. אחר זמן התברר שזה ברמת גן, אבל היה נשמע, גם הרמקולים דיברו וגם. ברוך השם, מכל הארץ, הסתובבו, לא, זה לא טילים פשוטים. בסוף אותו המלחמה נפל טיל אחד. במחנה של האמריקאים בסעודיה נהרגו 120 חיילים ומאות פצועים והנזקים אין לדבר גבול ואין לדבר שום. טיל אחד. ומאלה הטיל האחד הזה כמוהו ירדו 39. כי טל אורו תליך, דיכת עליך ותיליך. טל כמספר. והתבטאנו איתי, לאחד נהרג, אמרו שנהרג מעניין אחר. כל אחד, כולם ניצלו, כלום. ישלחו ודייקו. המלחמה שאחריה, אחרי כ-12 שנה, הייתה צריכה להיות, כולם התכוננו, עוד פעם קראו לזה מלחמת המפרץ השנייה. עוד פעם רוצים לשלוח, ואז היה פחד כפול ומחופה. באותו זמן אני הייתי בתל אביב ברבנות ויום אחד אומרים לי רוצים אותך במשרד ראש הממשלה. חשבתי שאמר לי שהוא חמד לו לצון. אמרתי הוא במשרד ראש הממשלה בימים האלה מחפשים רמטכ"ל, אנשי צבא, אני מה יעשו בי, מה אני יודע, מה אני אגיד להם. אמרו לא באמת הוא חורד לך. הלכתי שם וישבו לדבר על המצב, מה שחלילה עומד להיות. לא, אני אומר לכם, מעולם לא נבהלתי כמו אותו יום. למרות שהיינו פה והטילים היו יורדים, מעולם לא פחדתי. אותו יום, כששמעתי מה הם אומרים, גדולי המומחים, כולל ראש הממשלה, אריאל שרון, שהוא ודאי מומחה גדול בביטחון בפני עצמו, הם אמרו שתל אביב מספר אחד, לא לטובה, חס ושלום, אלא תכוונו, שם מכוונים כל הטילים, והתחילו לדון המספרים שהם הזכירו, מה שמעריכים המומחים, מה שיקרה, זה פשוט, אסור, אני מפחד להעלות את זה, שלא יהיה ולא יבוא. בהתחלה דיברו איפה לשים, קראו לי לשאול הלכות, איך לעשות אם לא עליכם, כשיהיו הרוגים ויהיו הרבה ואיפה לשים. בהתחלה היו חושבים לעשות אותם באולמות של שמחות. אחר כך אמרו לו זה לא מספיק, בתי ספר. אחר כך אמרו לא מספיק, החליטו לעשות גנים ציבוריים. רק שתבינו על מה מדובר. איך תיארו את המצב, והיה חשש שישלחו חומרים כימיים, ועשו פעולה בכל בתי החולים, עשו בכניסה, עד היום קיימים. בתל השומר, בזה של תל אביב, בכמה מקומות, יש מערכות של ברזים ושל רחיצות שכל מי שיבוא פצוע מיד ילחצו אותו לפני שיגעו בו הרופאים, כדי שלא ידבקו. המצב היה חינוס חליפות מיוחדות, בזריקות מיוחד. המצב היה נורא בהם. בסופו של דבר, במלחמה הזאת שכל כך פחדנו וכל כך דיברו וכל כך התכוננו והתבטאנו, התחשכו, הציל את הכל, לא היה צריך שום דבר. באותו יום שהייתה הדבר הזה, שהיה הדבר הזה, אחרי שגמרנו לדון ולדבר, אמרו, עכשיו יש מסיבת עיתונאים, באים עיתונאים ושואלים שאלות. ישבנו ככה, ישב האלוף עמוס גלעד, שהוא יועץ ראש הממשלה, יועץ בכיר מהגדולים, המתחון ואני, ככה ישבנו, ומולנו ישבו המון עיתונאים. והתחילו לשאול, אותו שואלים על הביטחון ואותי שואלים על ההלכות, כמו למשל בשבת, כמו זה, כמו זה. אחד שאל את האלוף גלעד, אמר לו, אחד מהעיתונאים, אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אישית, אמר לו, טוב. אמר לו, במלחמת המפרץ שעברה לפני 12 שנה, היה נס או לא היה נס? אני מסתכל אדם הזה, שוטה איזה, שואל אם היה נס. יש אדם בעולם שיפקפק ניסים שהיו שם, לא היו מעולם. והוא שואל אם היה נס. זה האלוף היה ככה מתלבט, הוא מתלבט, הוא רחוק הרבה מאדם, שכן לא למד מעולם. הוא לא יודע כלום בזה. מתלבט ומתלבט איזה דקה. אחר כך אמר, אני מוכרח להודות שהיה נס. מוכרח להודות. והעיתונאי הזה לא ירפא ממנו. אומר לו, מה היה הנס? לפי דעתך. וכאן הייתה הפתעה, הפתעה מיוחדת שלא חלמנו עליה. אם היו שואלים אותי מה הנס, או כל אדם, היינו אומרים, טילים כאלה, בכל אתר ואתר, ולא היה שום פגע. פילי פלאות. יש נס גדול מזה. מה אמר להם הוא? אמר דבר אחר לגמרי. הוא אמר, כבר עברו 12 שנים מאותו יום. ואני יושב ובודק וחוקר חקירות גדולות ומדוקדקות על סדאם חוסיין, שאחרי שהכין במשך עשרות שנים, והוא מכין לעשות מלחמה עם ישראל, לפי דבריו חס שלום להשמיד, הכין כל הכסף של עיראק, כל הרכוש, כל החוכמה, הביא מדענים מבחוץ, מה לא עשה? בסוף החליט לצאת למלחמה, כי הבין שהוא מוכן. מה עשה בדרך? הלך ביום אחד, כבש את כווית. הוא אומר, אני מאז חושב, איזה היגיון, לא מצאתי, אומר, שום היגיון, לא מדיני, לא כלכלי, לא אסטרטגי, אסטרטגיה של מלחמה, לא שום דבר. אומר, אני בטוח שזה נס, שהשם הכניס בליבו להיכנס. וכשנכנס לכווית, כאן הוכרעה המלחמה. מיד האמריקאים הגיעו והם עשו את המלחמה במקומם. אם לא היה הולך לכווית, אומר, אלא לארץ, האמריקאים לא היו מגיעים בשבילם. אנחנו לא עד כדי כך אומר חשובים. אבל כווית זה מקור הנפט של האמריקאים. כשהוא נכנס, מיד הם הגיעו ואנחנו לא היינו צריכים לעשות שום דבר. אנחנו יודעים את זה, הנס כזה, אבל לא ידענו איך שזה נעשה. אבל יודעים שלב מלאכים ושרים ביד השם. הוא מטה אותם לאן שהוא רוצה. אבל אנחנו לא ידענו מה שקרה עם כווית, לא ידענו כלום מזה. אחרי 12 שנה מגלה לנו אחד מגדולי המומחים שכאן נעשה נס שיותר גדול מכל הטילים. אנחנו אפילו לא ידענו. חדש בכל עושה ניסים, ניסים כאלה אם אדם מתבונן, איך לא יחזור? אלא אם לא מתבוננים, הנס לבד לא מועיל. ומה גם שהקדוש ברוך הוא כשעושה נס, הוא דואג להשאיר מקום למי שרוצה לטעות. כי השם לא רוצה לשלול את הבחירה מאיתנו. הוא רוצה שנעבוד אותו מתוך בחירה חופשית, לא בהכרח. ובזה אני בא לפרשת השבוע. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אומר רש"י, בשם רבותינו, ברוך הוא. שהכל נהיה בדברו.
אמן.
לפי שליצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה, צר הקדוש ברוך הוא את קלסתר פניו של יצחק דומים לאברהם, עד שכל מי שרואה אותו אומר אברהם הוליד. זאת אומרת שהשם עשה פה יצירה מיוחדת כדי להסיר אותו כתרוג על יצחק, אותו שם רע. ובאמת ליצני הדור האלה מאיפה לקחו את המחשבה רעה? לא, זה לא עלילת שווא. היה להם איזה יסוד. כי שרה יושבת 90 שנה עם אברהם ולא ילדה. ומיד כשיצא מבית אבימלך, והשם פחד את שרה. מיד. עד שלמדו מפה בגמרא שהמבקש על חברו וצריך לאותו דבר, נענה תחילה. שהרי אברהם התפלל כעצור, עצר בעד אבימלך, אברהם התפלל עליהם והוא נענה תחילה. זאת אומרת מיד, והשם פחד את שרה. כשראו ככה, באמת היה מקום לחשוב, בפרט שהם ליצנים. אז הם מיד חרצו את דינו של יצחק ואמרו עליו כזאת עלילה נוראה, אבל היה להם. ואני שואל חושיה גדולה, קדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד עם אברהם ושרה לתת להם בן? הם חיכו 90 שנה, אז לא יכול הקדוש ברוך הוא לחכות עוד חצי שנה או עוד שנה? סבלו הרבה שיסבלו. אם היה אחרי שנה שיצא מבית אבימלך, ליצני הדור אין להם מה להגיד, לא יוכלו לדבר, מה ידברו? אין להם במה לתלות. למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לא עשה איזה הפסקה, רווח בין עדר לעדר, כדי שלא ידברו? אלא מה תאמר? אולי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מה של היצני הדור לדבר, מה זה מעניין אותו? הגיע הזמן שיצחק יבלד, השם נותן את יצחק, ולא אכפת לו. אם לא אכפת לו, אז למה צר קלסתר פניו של יצחק עשה יצירה כזאת נפלאה שכל מי שרואה אומר אברהם הוא יצחק? זאת אומרת שאכפת לו. אם אכפת לו, אז מלכתחילה לא תהיה בעיה. היה עושה רווח ביניהם ולא הייתה בעיה. אלא מה הייתה עבודתו של אברהם ומה הייתה עבודתה של שרה כל השנים שלהם? ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. מקרבים אותם לאמונה של השם ומפיצים אמונה של השם אחד. ויקרא שם בשם השם אל עולם. הנה ברוך השם העבודה שלו נשאה פרי ופירות ופרי פירות. היום אין בעולם מי שלא מאמין באל אחד. כולם יודעים. היום ברוך השם כולם כבר יודעים שזה הבל, אפילו שיש להם כל מיני סמלים או שטויות, הם יודעים שזה דברים בטלים. הם כמעט אומרים את זה גם בגלוי ובפרסיה. היום כולם אומרים אמונה באל אחד, כולם אומרים בפרסיה, כל העמים, כל הגויים. אם כן, אברהם יושב ומגייר, והנה פתאום השם יתברך עושה לו נס, שהוא בן 100 שנה, ושרה בת 90 שנה נולד להם בן. אז עכשיו כל אותם אנשים שהם עובדים איתם, הם יכולים לחזור מיד, כי יראו את הנס הגדול, הפלא הגדול הזה שלא היה כמוהו. כשיראו את זה, יגידו באמת, תראה מה שזה, אברהם ושרה, שהם עובדים את השם, תראה איך שהשם אוהב אותם, תראה מה עשה להם נגד הטבע. וכולם יחזרו, אבל איך יחזרו? לא מתוך בחירה, אלא יש פה כוח אחר מעורב בו. לא הבחירה שלהם, ראו נס כזה גלוי. ואת זה השם לא רוצה. זה לא בעיה בשבילו להחזיר את כל העולם ברגע אחד. להטות את ליבם לאהבת השם, זה לא בעיה. השם לא חפץ בזה. השם רוצה שיחזרו אליו מתוך מחשבה עצמאית, כשהכל שווה בעיניהם וחוזרים אל השם. זה מה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו מחפש. הוא לא מחפש שיחזרו על ידי שרואים ניסים ונפלאות. זה לא המטרה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה שעה שעשה את הנס הזה, השאיר מקום לטועים. עשה את זה סמוך ליציאתה של שרה מבית אבי מלך. ואז הם היו אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה. היו אומרים על היצנים, מי שלא רצה להתעורר לנס, היו אומרים מאבי מלך, כשאמרו מאבי מלך, נתקררה הבריכה הזאת, הרתחה של הנס נתקרר, והם אומרים, זה סתם, זה מאבי מלך, זה לא מאברהם. אז כל ההתפעלות וההתבוננות שהיה צריך לצאת מהנס הזה, היה יורד ודועך על ידי אותה ליצן. הקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר מקום לטועים, לא רוצה לשלול בחירה מעלה. אלא שאחר כך היה קשה לי בשלמה על אברהם, אתה יכול להגיד מאבי מלך, אבל עלו הנס הגדול ששרה ילדה, כי אברהם כבר היה לו ילד. בן 86 ילד את ישמעאל. עיקר הנס כאן ששרה ילדה, מה אכפת להם לליצנים אם מאבי מלך או לא מאבי מלך, סוף סוף שרה בת 90 שנה ילדה, והנס עומד במקומו. כשזה קורה להם, ליצני הדור, לא אמר הפוקרים והפחורסים או מוציא שם רע, אמר להם ליצנים. הליצנות היא לא בנויה על חוכמה ועל דעת. הליצנות זה קלות ראש. זה צחוק וקלות ראש, שטויות והבלים. אבל האנשים נתפסים לזה. חז"ל אמרו, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. מה כוחה של ליצנות? שתדחה מאה תוכחות? תוכחות זה דברי תורה, תוכחות זה דברי נביאים. זה בדרך חיים, תוכחות מוסר, זה דרך חיים. וליצנות זה סתם שטויות. איך ליצנות יכולה לדחות מהתוכחות? רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום בסייעתא דשמיא אומר, חכמים דקדקו ואמרו דוחה מהתוכחות. הם לא אמרו פורכת או סותרת, כי אין לה כוח לסתור. מה זה דוחה? אומר משל, כמו המראה, במלחמה יש חרבות וחיצים ויש גם מגינים. כל אחד מחזיק בידו חרב ומחזיק בידו מגן, שאם זורקים עליו חץ ומכים אותו בחרב, הוא מגן על עצמו עם המגן. המגן הזה עשוי מברזל עב, חזק מאוד. אבל אומר, הם רגילים למרוח אותו בחרב. למה מורחים אותו בחרב? פעמים יכול לבוא חץ חזק מידיו של איזה גיבור שזרק אותו בעוצמה גדולה, ויכול לנקוב את המגן או לשבור אותו ולהיכנס בליבו של זה שמחזיק את המגן. אז מה הם עושים? מצד אחד עושים מגן שיעמוד נגד החיצים, אבל אם יבוא את זה עושים גם חלב שהוא יחליק את החץ ויתחה אותו. עכשיו בשלמה המגן הוא מתמודד עם החץ, ומי שיותר חזק מנצח. אבל החלב זה כמו מרגרינה, הוא יכול להתמודד עם חץ? אין לו התמודדות, אבל הוא יכול לדחות, יש לו חוכמת התחייה, הוא דוחה. ליצנות רק דוחה, היא לא נכנסת לפרוח את זה בדעת ובסברה, היא רק דוחה, כעיוור באפלה. אני הסברתי בזמנו בישיבה איך היא דוחה. פה בחץ, במגן, אנחנו מבינים איך הליצנות דוחה מהתוכה, איך זה עשוי. הליצנות היא לא פועלת נגד התוכחה או נגד הנס או נגד התורה, כי היא לא יכולה, זה שטות. הליצנות היא פועלת על הראש של האדם. יש לאדם שני מצבים, יש כובד ראש ויש קלות ראש. כשאדם נמצא במצב של כובד ראש, הוא מתבונן, הוא חושב, הוא בודק, הוא לא אומר סתם דברים, הוא לא עושה סתם דברים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כשאדם לא עליכם בקלות ראש, זה דבר נורא ביום. שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערב, אפילו דברים חמורים ביותר. הקלות ראש, הראש פשוט לא עובד, הוא לא קולט, הוא לא חושב, הוא לא מתבונן, הוא לא שוקל. רק כמה שבא לו עושה. על היצנות, היא לא פועלת על התוכחות. היא פועלת על הראש של האדם, עושה אותו קל לראש. הכניסה לו אווירה של קלות, אווירה של שטות, והוא משתתה באותו רגע, והראש שלו לא עובד. אם הראש שלו לא עובד, אז מה יעזרו מהתוכחות? אם נתחים מאליהם. על היצנות פועלת שהראש יהיה קל, ממילא כל התוכחות נופלות. זה דוחה מהתוכחות. זה החלב, זה התחייה של הליצנות. זה מה שעשו פה ליצניות. אם היו באים להתבונן, אז מה הם אמרתם מאבימלך? סוף סוף שרה זה נס, אבל הם בכלל לא באים להתווכח. אלא מה אומרים? זורקים איזה שטות, זורקים איזה שיגעון, והעולם, מה, יצחק הוא ככה, הוא לא בן אברהם, הוא בן אבימלך, מתחילים להתעסק בזה, וכל השימת לב וההתבוננות נופלים. נפל פיתה בבירה, כל הולך, ואין שום תועלת מכל הנס. רבותיי, כשימים כאלה שעת צרה היא ליעקב, באופן טבעי כולנו מתעוררים. בשעת צרה כל אחד מתעורר. כל אחד רוצה להתפלל, כל אחד רוצה להתחזק, להרבות תורה והרבות דבקות באל יתברך, כדי לעורר רחמים על עצמו, על משפחתו, על כלל ישראל. אז מה עושה הצערה? מביא איזה ליצנות. מתחיל להביא איזה דברים של התלוצצות והופך את הראשים שלנו לקלים, עד שלא קולטים ולא מבינים ולא יודעים, ומתחילים להתעניין. כל היום, במה? מה כוחנו, מה אנחנו נעשה, ואיך ניכנס, ואיך נצא, ואיך נביץ, ואיך... במקום להתעשה, אנחנו עושים משהו, אנחנו בשלמה הרמטכ"ל, או המפקדים צריכים לעשות חשבון, זה השתדלות שלהם, זה חובתה. אבל אנחנו מפעילים פה מכאן איזה נשק, יש לנו פה איזה כדורים, או איזה טילים, או איזה מטוסים, למה אנחנו נאבד דברנו בדברי שטות? זה כמו ליצנות. פשוט מכניסים בראש כל מיני הבלים. ומתעסקים בזה במקום להתעסק בריבוי תפילה, בריבוי תשובה, בריבוי קרבה לפני הקדוש ברוך הוא, בהתעוררות לבוא לפני המלך וליפול לפני רגליו ולבכות ולהתחנן לפניו על עמנו ועל נחלת אבותינו. במקום לעשות את זה, שאם עוד לדבר, שאם לדבר, נעשה ככה ונעשה ככה, ולמה לא עשו ולמה אמרו, ויכולים לאבד עידן ועידנים בשטות ובהבל. לא זה העת וזה לא הזמן. ברוך השם, אם נתבונן, אם מצד ההתבוננות של הניסים, הניסים שקרו כל השנים האלה, כמה טילים, כמה אלפי טילים נשלחו על ערי ישראל. עיר כמו שדרות, 12 שנה, קול גדול ולא יסף, לא פסק. טילים לא פסקו, מטר של טילים. ביום רביעי הייתי שם, אמר לי אחרי על הביטחון, התחיל לספר לי בדרך, לקח אותי לאיזה מקום, להראות לי, על כל בית, מספר לי ניסים בניו, כל בית. אמר לי כי מספר הפגזים והטילים ששלחו כך מספר הניסים. הוא לא אדם שהולך עם כיפה, אבל יש לו אמונה בליבו. ביקשתי אותו שיקח זמן ויתחיל לכתוב ספר, כל מה שהוא ראה בעיניו, כל מה שידע אישית. סיפר לי דברים באמת נורא נוראות. כמה ששמעתי וידעתי אפס, לא הגענו. איזה ניסים. אם אנחנו נתבונן בזה, לא היינו צריכים כבר כולנו לשוב אל השם, להידבק בו, לא לחשוב עוד על שום דבר שבעולם, רק לחשוב איך לאהוב את השם, איך לעשות רצונו של השם, איך להרבות שמחה לפניו, על ידי מה? על ידי עבודת השם, על ידי לימוד תורה, על ידי תפילה כראוי, על ידי אהבת איש את רעהו. רק בזה היינו צריכים להתעסק. אבל יש לה יצנות, יש לה יצני הדור. הם באים וזורקים איזה שטות וכולם מתעסקים בה. צריכים לזרוק את כל ההבלים האלה, לא לשים לב, זה רק ליצנות. כל מה שאומרים אלה שבאים חס ושלום להרהר או לערער אחר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, מהבל ימעטו, זה דברים שטויות, חבל אפילו להתייחס עליהם. לא לקחת זה, לזרוק מיד בעודנה בכפו, יזרוק ויבעט וישתקע דבר ולא יזכר בכלל. רק לשבת מחכם וישמור אלה ויתבוננו להתבונן בה. גם עכשיו, תוך כדי שהתחילו הפעולה. גם מה שלחו בעוונות הרבים, הייתי לאחד שהרג שלוש נפשות כשרות. אנחנו לא יודעים חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם מתבונן, חס ושלום, לא פגז אחד, הרג שלושה ויכל, מה כל אלה ששלחו, מה יכלו לעשות? כמה חסדים, כמה נפלאות, בכל שעה ובכל רגע ממש, לאין קץ ואין תכלה, ממש על הניסים והנפלאות, בכל רגע ובכל רגע, שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים, בכל עת, בלי הפסקה, אם נתבונן בזה, אדם יצא מחוזק, ידע עם מי יש לנו עסק, ידע מי מנהג את העולם באמת, מי משגיח בזה השגחה פרטית, הוא מנהל את הכל. ועל כן העת הזאת נתבונן ונלמד ונוסיף על לימודים. שום דבר לא יוציא אותנו
מהלימוד. מציע לנו במה להתמקד, להתחזק.
כבוד הרב אומר שנציע במה להתחזק, באמת, אני חושב, בעזרת השם יתברך, אני יודע שפה ברוך השם, במקום שלומדים תורה בעמל וביגיעה. אני מכיר מקרוב, אני יודע את הדרך ואת השיטה. צריך לעשות דבר ראשון בכל תפילה, שמעתי את זה גם ממרן רבן עובדיה יוסף ביום חמישי, בלילה הייתי אצלו ושאלתי אותו על הדברים האלה. לכל יום שחרית ומנחה, לומר אבינו מלכנו, בכוונה, לא רק כאמירה לצאת ידי חובה, לומר אותה בכוונה. חוץ משבת ביום טוב, לומר בכל יום. וכדאי בכל יום, לפחות כל יום שמוציאים ספר תורה, כשפותחים את היכל, לומר שיר למעלות אשא עיניי, ושיר המעלות לדוד לולי השם שהיה לנו, וקום עלינו אדם. זה מזמור מתאים מאוד לכל העניין. אחר כך לומר ביחד 12 פעמים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שזה תפילת הרבנו הרשש, לומר אותה כדי שלא יתעכבו הרבה, לא צריך שאחד יאמר אלא ביחד, אבל בכוונה. ואומר הרשש, כשאדם אומר את זה יכוון דברך, הדיבורים הקשים, הגזרות ניצא בשמיים, יישארו בשמיים. לא צריכים פה. אני פעם פירשתי על פי אור החיים, תחילת בראשית, שאמר, כתוב בהתחלה בראשית ברא אלוקים, את השם, כתוב ביום עשות השם אלוקים, שיתף רחמים בדין. אומר, עם כל זאת, מה שהיה במחשבה זה לא התבטל, אלא בראשית ברא אלוקים את השמיים, אחר כך ואת הארץ. האלוקים מידת הדין נשאר בשמיים. הוא הביא הוכחות בגמרא בחגיגה ועוד. ביום עשות השם אלוקים כתוב ארץ ושמיים. השיתוף של רחמים בדין זה בארץ. אז על פי זה אמרתי לעולם שלנו השם, הוויה, שזה רחמים. דבריך, הדיבורים הקשים, הדינים, ניצב בשמיים, זה נשאר בשמיים למעלה. ואז זה עשה אלוקים את השמיים, זה דבר אחד, צריכים לבקש שהגזרות יישארו, שנמעשר פעמים, כי יש לזה סודות נפלאים. אבל התפילה הזאת ידועה ומקובלת אצלנו מדורות עולם. אומרים אותה בראש שנה, אומרים אותה בכיפור. במצב הזה צריך לומר אותה, מי שיכול כל יום, גם אדם שזוכה וקם לקורא תיקון חצות או לפני עלות השחר, כדאי אחרי שיגמור יאמר אותה אפילו לבד, בכוונה, ואפשר בדמעות, כדי לעורר רחמים. זו ההזדמנות תוך כדי העבודה הזאת, נלמד איך לרחם על הבריות, איך להרגיש כאבם של אחרים, איך להשתתף בצערם של הרבים. זה דבר גדול, זה חלק מעבודת השם יתברך. לחוס, והרמב״ם אומר, ולא יחזרי באותה עת לומר מקרהו שקרה, חס ושלום, זה אכזריות, זה רשעות לחשוב כך. אנחנו יודעים שהכל, ולהתפלל אל השם מתוך ידיעה ברורה שאין לנו למי לפנות ואין לנו למי לקרוא ואין לנו על מה להישען, לא על כוחנו ולא על כוחם של אחרים, לא על הנשק ולא על שום דבר. כל זה השתדלות, רק אליו עינינו נשואות, רק בו אנחנו בוטחים ורק עליו אנחנו נשענים, ואין לנו שום דבר. וכל הזמן גם לעורר סניגוריה על ישראל ולומר לו, ריבונו של העולם, מה תתן כוח לישמעאלים שהם שופכי דם ואוהבים, תראו מה עושים בינם לבין עצמם, אין להם לא תורה ולא מצוות, כל מה שיש להם זה הכל הבל, שהם משתחווים להם לבריך, והם אלו שיע, ואנחנו משתחווים בפני הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אנחנו עושים תורתו, גם הריקים שבישראל מלאים מצוות כרימון, ורקתך כרימון, להרבות תפילה, להרבות התעוררות. ברוך השם התורה, אני יודע שאתם לומדים, תשתדלו כל אחד להוסיף. כל אחד יוסיף, אפילו 10 דקות להוסיף, אני יודע שלומדים כל היום, ועכשיו להוסיף 10 דקות או רבע שעה, שהיא תוספת, אם אפשר, בתוספת הזאת, 10 דקות, לקרוא זוהר. אפילו שאנחנו לא מבינים כלום, עצם הקריאה. ולומר זה לזכותם של כלל ישראל ושל חיילי ישראל. 10 דקות או רבע שעה של זוהר כל יום. יקרא זה דבר גדול מאוד. כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי, בגין חיבורדה יפקון ישראל מגלותה. זה החיבור שיוציא אותנו מהגלות. זה הפנימיות של התורה. ואמר רבנו אחידה בשם גדולים, שגם אם לא מבינים, יש בזה תועלת לנפש וגם עולה לרצון לפניו יתברך. והקדוש ברוך הוא ישמע תפילותיכם ויקבל שבעתכם ושבעת עמו ישראל ברחמים.
אמן.
יוצאינו מאפלה לאורה.
אמן.
ויאפר עצת אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
אמן.
תזרם ורוח תסעם וסערה תפיץ אותם.
אמן.
ובול עליהם ממתה ופחד. בגדול זרועך ידמו כאבן כאבן ידמו זרועך בגדול פחד אם אתה עליהם תיפול. וחיים בנו מכל שכתוב, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, כל לשון תחום איתך המשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי אדוני וסדחת אמיתי נאום אדוני. אדוני יחדתו מריביו עליו בשמיים מרעים, אדוני ידי נפסי ארץ ותנו זמן כבר יוכל משחו ואמר, מי ייתן מציון ישועת ישראל, ישוע אדוני שיבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל, אמן ואמן.
אמן, כן יהיה רצון.